מי שנכנס, אב ממעטים בשמחה. ועוד שעה נכנס אב. אז כל השנה כולה אנחנו חשים, חושבים, מרגישים, כל אחד ואחד מיותר. מי עוד יותר, בחורבן בית מקדשנו, ועכשיו זה הימים שראוי לעסוק בהם, שבעתיים. וזה נוגע לכל מישורי החיים, וזה נוגע לכל מערכות החיים שלנו, בשכל, ברגש, ברצון, בדמיון. השכל הוא מוביל, אז הרבה פעמים על ידי התבוננות שכלית, על ידי לימוד, על ידי העמקה, הדברים משפיעים על הרגש, שזה יחב, על הרצון, שנשתוקק, ועל הדמיון, שנחלום. אז מה חושבים? אנחנו חיים במין מציאות שאמיתית זה לא חיים כל כך. זאת אומרת, אנחנו מסתובבים פה אמנם. ובשביל להבין שיכול להיות מצב שאנחנו בכלל לא מבינים, ואנחנו חיים באיזה עולם עם איזה תחושות, אבל באמת הדברים הם בלי החדות שלהם, ובלי העמקה שלהם, ובלי הרצינות שלהם. יש לנו עיוורים. שיהיו בריאים. להסביר לעיוור מה זה צבע אדום, מה זה צבע ירוק. כמה שתסביר, זה לא, אבל לא מישהו שראה פעם והתעוור לו עלינו. מישהו שנולד עיוור, אז הוא שואל אותו, הוא שואל אותך, זה מחוספס או חלק? לא, זה ירוק. מה זה ירוק? ויכול להיות שיש בינינו גם עברי צבעים. ואלה שלא עברים, ואלה שרואים טוב, הם רואים בין האינפרה אדום לאולטרה סגול. יש עוד מה לראות. יש עוד גוונים. אנחנו לא רואים אותם. כמו שאם ניתן למישהו עכשיו פה, ניתן לך ספר של חבר, תריח אותו רגע ותיגש לחבר. לא יודע, לא מריח כלום. ויתנו את זה לכלבלב, והוא יתביית, יכול להיות שהוא ירוץ בשביל זה כמה קילומטר. יתביית ישר אל האדם. וכך זה בהמון תחומים. אין תחום בחיים שלא ישתנה הכל כשיבנה המקדש. לכלל ולפרט. בחומר וברוח. במה לא? אז לנו פשוט שזה ברוח. ויש יראת שמיים, אז אנחנו משתמשים בביטוי הזה. אומר לנו התוספות, אנשים היו שולחים את ילדיהם. לראות את עבודת הכהנים ולקבל מכך יראת שמיים. לפניו נעבוד ביראה ופחד. זה שם. במקום ששם המקום נקרא, בהר השם יראה. אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. זה הכל משם. וזה הדבר, האלף בית הראשוני של כל אדם ואדם בישראל, כל יהודי, יראת שמיים. ולמעלה בקודש, בנבואה, וסנהדרין, נדמיין לעצמנו עולם בלי מחלוקות בין הפוסקים. אין מחלוקות בין הפוסקים. יש דבר מורכב, היו דעות שונות, הסנהדרין ישבו ביחד ויחליטו. וזה נוגע לכל המערכות הלאומיות, המקדש והכהונה, המשפט, בסנהדרין, המלכות. וגם בתחומים הגשמיים. כשהיו נסחים עולים על גבי המזבח, לא היה יין מחמית. שמעתם פעם על איזה יין שהחמית? אין דבר כזה כשיש מקדש. ויש ברכה בתבואה, ויש ברכה בגפן, ויש ברכה בכל. ואדם מוצא את עיניו בלילה, ותמיד של בן ארבעים, כיפר לו על חטאי היום, ואדם קם בבוקר, ותמיד של שחר, יכפר על העבירות שבלילה. איך אמרו, כשדיברו על יום כיפור ועל תשעה באב, ימי הצום, וביום כיפור, מי צריך לאכול? בתשעה באב, מי יכול לאכול? אז ככל שאנחנו יותר ויותר מעמיקים, ללמוד איזה עולם אחר יש כשיש מקדש, לכלל ולפרט, בגשם וברוח, אז מרגישים כאב בחוסר. אבל לפעמים אנחנו חיים במין עולם, הוא נקרא עולם דתי. כמו שאפשר לשאול מישהו למחרת ליל הסדר, מתקשרים, נו, איך היה אצלכם? איך החג? ואדם משיב, ברוך השם, לא היה חסר שום דבר? הילדים שרו, מה נשתנה? ואשתי בשלה, מתאמים, משהו. ואנחנו היינו ערים עד שתיים בלילה. וסיפרנו וכולם השתתפו, ברוך השם, לא חסר כלום. מה זה לא חסר כלום? מה היה לך שם? היה לך זרוע זכר לקורבן פסח שאין לך, היה לך ביצה זכר לקורבן חגיגה שאין לך, אכלת בסוף אפיקומן, אז היית אמור לאכול לפחות כזית בקורבן פסח, ואתה מרגיש ברוך השם שום דבר לא חסר לי. וזה המצב היותר נורא, שחולה לא מרגיש שהוא חולה. אז הוא לא מנסה להתרפות, והוא לא מבקש שיתפללו עליו, והוא לא מתפלל על עצמו. הנה הרב קוק כותב למשל, שעצם המציאות שאנחנו חיים בלי נבואה, זה לא ש... היה יכול להיות איזה מדרגה מיוחדת, וחבל שאין לנו את התוספת המיוחדת הזאת שהייתה יכולה להיות לנו. לא, הוא אומר, זאת מחלה. שהשאלה היא איך אנחנו שורדים פה ככה. שאין קשר רציף עם התגלות שכינה. נהגו, כך אני ראיתי אצל אבא שלי זיכרונו לברכה, כך ראיתי אצל סבא שלי זיכרונו לברכה, שבתשעה באב בפרט, בימים האלה בכלל, עוסקים באגדות החורבן. יש לנו כמה דפים, בפרק 50 במסכת גיטין, מתחילים בסיפור עם קמצא ובר קמצא, ידוע והמפורסם, אבל... יש שם אסופה של סיפורים, גם מבית ראשון וגם מבית שני. ואני חושב לעצמי, אירועים כל כך נוראים, שלושה דפים, הרי אפשר היה לכתוב על זה ספרים. אני מתאר לעצמי גם שהיסטוריונים כתבו. להבדיל, יוספוס פלביוס כותב במלחמות היהודים, ונכנס לפרטים ופרטי פרטים. ודאי מי שהיה יותר קרוב לתקופה, היו בידיו עוד סיפורים רבים. סיפורים אישיים, שאנשים סיפרו מה עבר עליהם, שאנשים סיפרו מה עבר על האבא שלהם או על סבא שלהם. בהרג, בשמד, בעבדות, בהשפלות, במה לא. ואם חז"ל, שהיו להם כל כך הרבה סיפורים, לקטו כמו עם פינצטה, מתוך אלפי הסיפורים שהיו לפניהם, מכניסים לגמרא את הסיפור הזה, ואת הסיפור הזה, ועוד סיפור אחד כזה, מעבר לכך שצריך ללמוד את כל הסיפורים, יש מקום לשאול גם, למה דווקא חכמים בחרו את הסיפורים הללו דווקא? ואפשר להשיב בכך, בכמה דרכים, ואני רוצה לגעת באפשרות אחת. יש פסוק במגילת איכה, תם אבונך בת ציון. הנביא ירמיהו אומר, זהו, אבונותיהם של ישראל תמו, ועכשיו מתכפר, ואין יותר אבונות. הגמרא במסכת יומא מבררת לנו על מה נחרב בית ראשון, על מה נחרב בית שני. הגמרא אומרת, בית ראשון על מה אחריו, שלוש עבירות החמורות, עבודת זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בית שני על מה אחריו, שנאת חינם. השנאת חינם, כמו שגם הנציב בהקדמה שלו לספר בראשית כותב, היא מביאה לשפיכות דמים גם. זאת אומרת, פה אנחנו רואים כן איזשהו חטא שממשיך מבית ראשון לבית שני. אבל יכול להיות שבאים חז"ל ובאים ואומרים לנו, עבודה זרה וגילוי עריות אפשר למחוק. כמו להבדיל פרקליט, עורך דין, סנגור בבית המשפט, הוא טוען את טענותיו ומוכיח את הוכחותיו, ולכן הוא אומר, ובעקבות זה אני מבקש מבית המשפט המכובד את צעיפי האשמה הללו למחוק, כי הוכח שאין לנאשם שום קשר לאבונות האלה שייחסו לו. ומספרים לנו בדרך של סיפורים ללמד אותנו שעבודה זרה וגילוי עריות תוקנו. נתחיל בסיפור ידוע. בתוך אגדות החורבן, מסכת גיטין, דף נ"ז עמוד ב', מה שהחבר'ה קוראים חנה ושבעת בניה. כל אחד מאיתנו בגן בחנוכה כבר עשינו הצגה. בחלק מהמקומות הגרסה היא חנה. בחלק מהמקומות מופיע מרים. בחלק מהמקומות מופיע אישה ושבעת בניה. ונקרא את הסיפור. הגמרא דנה על מי היה מתאים שיאמר הפסוק כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה. פסוק מזעזע. כי עליך הורגנו כל היום, נהרגנו עליך כל יום, נחשבנו כצאן טבחה. איך מבינים מה הכוונה נחשבנו כצאן טבחה? מה הכוונה נחשבנו כצאן טבחה? מה? שאנחנו נחשבים כמו צאן לטבח, ביטוי שגם משתמשים היום. ודאי, זה הפשט. כך מסבירים. היה גם הסבר נוסף, שלא רבים מותר היה להם להעלות בכלל את האפשרות לפרש כך. אבל האדמור מקלויזנבורג, זכר צדיק לברכה, שעבר את הגיהנום באושוויץ ושיקל שם את אשתו ואחד עשר ילדיו, השם יקום דמם, ועבודת השם מיוחדת, ודברי הציב ושפח חיים, ומפעל השס, וקריאת צאן, ובית חולים לניאדו, והוא פרש, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה. זה חשיבות בשבילנו, זה חשיבס בשבילנו, להיות צאן טבחה שלך. הוא היה יכול לומר את זה. על כל פנים הגמרא במסכת גיטין מבררת על מי הפסוק הזה מדבר. על מי הפסוק מדבר, או על מי היה מתאים שהפסוק הזה. רבי יהודה אומר, זו אישה ושבעה בניה. הייתיו כמה לקמד הקיסר, הביאו את הבן הראשון לפני הקיסר, אמרו לי, פלח לעבודת כוכבים, אמרו לו, עבוד עבודת כוכבים, אמר לו, כתוב בתורה, אנוכי השם אלוקיך, אבקו וקטלו, הוציאו אותו והרגו אותו. והייתיו עד להידך לקמי לקיסר, הביאו את הבעל לפני הקיסר, אמרו לפלח לעבודת כוכבים, אמר לו, כתוב בתורה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פדי. אבקו וקטלו. הייתיו להידך, אמרו לפלח לעבודת כוכבים, אמרו לי, כתוב בתורה, אמר לו, כתוב בתורה, זובח לאלוהים יוחרם. כל אחד מביא פסוק אחר שממנו לומדים שאין מה לדבר על עבודה זר. הייתיו לאידך, אמרו לפלח לעבודת כוכבים, אמר לו, כתוב בתורה, לא תשתחווה לאל אחר. אבקו וקטלו. הייתיו לאידך, אמרו לפלח לעבודת כוכבים. סליחה שאני חוזר על כל אחד. כל אחד הוא בן אדם. עוד ילד שלה. אמר לו, כתוב בתורה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אבקו וקטלו. הייתיו לאידך, אמרו לפלח לעבודת כוכבים, אמר לו, כתוב בתורה, ודעתה היום, והשבות האלה בבך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת עינות. אבקו וקטלו. הייתיו לאידך, אמרו לפלח לעבודת כוכבים, אמר לו, כתוב בתורה, את השם האמרת היום, והשם האמירך היום. כבר נשבענו לקדוש ברוך הוא שאין לנו מעבירים אותו באל אחר, ואף הוא נשבע לנו שאין מעביר אותנו באומה אחרת. כך הילד האחרון, אולי הצעיר בחבורה. הקיסר לא רצה שהוא ייראה כאילו הוא לא מסוגל על אף אחד. לפחות חזותית, שהצופה מרחוק יחשוב שהילד הזה נשמע לי, אז הוא מציע, אני אזרוק את הטבעת שלי, ואתה תיגש ותתכופף. ואז, בעיני הצופה מהצד, זה ייראה כאילו אתה משתחווה פה לפסל. אמר לו קיסר, מציע קיסר, איש דלך גושפנקה, אני אזרוק את הטבעת, וגחין ושקלי, אתה תתכופף ותרים, כי איך ידלים הוא, כדי שאנשים מהצד יגידו, קיבל עלי ארמנה דמלכה, הוא כן היה נשמע למלך. משיב לו הבן הצעיר, אמר לי, חבל עלך קיסר, חבל עלך קיסר, תראה כמה אתה תורח, כמה חשוב לך הכבוד המדומה הזה, כמה הוא יקר בעיניך. על כבוד עצמך כך, על כבוד הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה. הפכו למקטלי, מוציאים אותו להריגה, אמרה לו אימי, יעבו הנעלי ואין שקי פרטי. תנו לי רגע להיפרד ממנו, לנשק אותו מעט. אמרה לו, והיא אומרת לו עכשיו, אתה וכל אחיך עולים לפני הכיסא המרום, יש לי שם מה להגיד. בניי, לכו ואמרו לאברהם אביכם, אתה אקדת מזבח אחד, ואני אקדתי שבעה מזבחות. אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה, יצאה בת קול ואמרה, הם הבנים שמחה. אז רבי יהודה אומר, על האירוע הזה, מדהים מאוד, הפסוק, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה. ומה שהצענו, שאולי מבין אלפי הסיפורים שהיו להם, בחרו את הסיפור הזה, הנה ריבונו של עולם, בית ראשון נחרב בגלל עבודה זרה, אפשר למחוק חזק, הנה הוכח, ילד ועוד ילד ועוד ילד ועוד ילד, והכל בברכת אימם. ועם ישראל תיקן חטא עבודה זרה. אם כבר הזכרנו את הסיפור, מילה אחת, מה היא אומרת לאברהם אבין? מה תגידו לאברהם? אתה הקעת מזבח אחד, ואני הקעתי שבע מזבחות. מה זה? זה? סליחה על הביטויים. מה זה? שבע אחד לטובתי? מה זה? זה כיפוף ידיים? חס וחלילה. ככה לא תחשוב ענקית שכזאת, וכך לא פונים לאברהם אבינו. אז מה היא אומרת לו? אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי שבע מזבחות. שמעתי מהרב ראובן נתנאל, רבה של עצמונה בגוש קטיף, היא לא אומרת לאברהם אבינו, אני גדולה ממך, כמו שהיינו חושבים. אלא היא אומרת לאברהם אבינו, אני גדולה ממך. שוב, היא לא אומרת, אני גדולה ממך, היא אומרת, אני גדולה ממך. תראה אברהם אבינו, עקדת יצחק אחת שלך, מה התביע באומה? שעכשיו, לכל אמא זה ברור, שיש דברים יותר יקרים מהחיים שלנו. ולקדש עם שמיים, אנשים מוכרים, חרף את נפשם, לאורך כל הגלויות, בכל המצבים. אתה עקד את המזבח אחד, ומכוחך זה, אני ורבים כמותי עקדו שבעה מזבחות, אומרת האמא. על כל פנים, חטא עבודה זרה, ריבונו של עולם, אפשר למחוק חזק. בית ראשון נחרב גם בגלל גילוי עריות. הגמרא, אגדות החורבן, גיטין, דף נ"ז עמוד ב', מספרת לנו, פה יש סיפור אחד, אנחנו נגיע לשלושה סיפורים שבאים לשלול חטא גילוי עריות. בדף נ"ז עמוד ב' מופיע, אמר רב יהודה אמר שמואל, ואיתם הרבי עמי, ואמרה לה במתנית התנה. מעשה ב-400 ילדים וילדות שנשבו לקלון, והרגישו בעצמם למה הם מתבקשים. נלקחו 400 ילדים וילדות, והם קלטו מהנסיבות, הם הגיעו לאיזה, לקחו אותם באיזה אונייה, שלא הולכים להוציא אותם להורג, אלא יבואו הגויים ויתמו אותם. אמרו, אם אנו טובים בים, אנו באים לחיי העולם הבא. כיוון ששמעו ילדות כך, דילגתי פה, קפצו כולם ונפלו לתוך הים. נשאו הילדים קל וחומר בעצמם, אף הם קפצו לתוך הים. ועליהם הכתוב אומר, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה. הם היו יכולים להציל את עצמם, היו יכולים לחיות. אם הם היו, לא היו צריכים לעשות שום דבר. אם הם לא היו עושים שום דבר, והם היו נטמעים, נבלים על ידי אומות העולם שם, הם היו יכולים לחיות. לפני 75 שנה, היה לנו סיפור דומה. מי כאן ירושלמי? מכירים ברוממה כמדומני רחוב ה-93? יש את זה לא רק בירושלים, יש כמה רחובות כאלה בארץ. אלפיים שנה אחרי הסיפור הזה שקראנו בגמרא, 93 בנות מבתי ספר וסמינרים של בית יעקב, רשת בתי ספר לבנות בית יעקב, הרי הוא קם עוד לפני המלחמה והיה באירופה. שרה שנירר, זיכרונה לברכה, היא לזכותה, אמא שלי שתאריך ימים בבריאות טובה, עוד למדה בבית יעקב, במונקאט, שצל, שרה שנירר. ולימים קיבלנו מכתב. מקיץ תפשין ב'. אינני יודעת מתי יגיע מכתב זה לידיכם. כך כותבת אחת הבנות. כשמכתב זה יגיע לידיכם, כבר לא יהיה בחיים. עוד שעות אחדות, והכל יהיה שייך לעבר. היו לנו כאן ארבעה חדרים. אנחנו כאן 93 בחורות מגיל 14 ועד 22. כולנו מבית יעקב. ביום 27 ביולי באו סוכני הגסטאפו, הוציאו אותנו מדירתנו והשליחו אותנו לחדר אפל. יש לנו רק מים לשתות. הבחורות הצעירות מפחדות מאוד, אבל אני מנחמתם, כי עוד מעט ונתראה ונהיה ביחד עם אמנו שרה. אתמול הוציאו אותנו מחדר חשוך, חצו אותנו ולקחו את כל בגדינו. השאירו רק קוטנות לבשרנו. אמרו לנו כי היום יבואו חיילים גרמנים לבקר אותנו. מיד נשבענו כל אחת לעצמה למות ביחד. הגרמנים אינם יודעים כי המרחץ שנתנו לנו היה התבילה לפני מותנו. כולנו הכנו סם, הכינונו סם, כשהחיילים יבואו נשתה את הסם. היום איננו אומרות וידוי כל היום, אין לנו מפחדות מכלום, יש לנו רק בקשה אחת מכבודו, אמרו קדיש אחרי 93 בנות ישראל. תפשין ב', אתמול. סיפור נוסף שמופיע בגמרא, מופיע בדף נ"ז עמוד א', מעשה בארוס וארוסה. צריך לדעת, המושג ארוס וארוסה בגמרא, זה לא מה שאצלנו קוראים ארוס וארוסה, שהיה אירוסין, מה שקוראים אירוסין, או שהיה וורט, או שהיה בקשות, ביקושים, שהחליטו שעומדים להתחתן וההורים נפגשו וכולי, או מה שנקרא התנאים, גם אם כותבים את שטר התנאים, אלא ארוס שבגמרא, היה מנהגים שונים בין הגליל לבין יהודה, הוא מקדש אותה, אבל עוד לא מכניסה לביתו, והיא אסורה לו כיוון שעוד אין כתובה. מעשה בארוס וארוסתו שנשבו לבין העובדי כוכבים וסיום זה לזה. צריך לדעת, עוד מעט אנחנו נראה עוד סיפור בדומה. חשוב לדעת, אנחנו מדברים פה על סבא של הסבתא של הסבא שלנו. זה מדובר פה על רבבות רבבות של יהודים מירושלים או בכלל מארץ ישראל, שהפכו להיות לעבדים ולשפחות. עד כדי כך שמתואר מחיר עבד או שפחה מיהודה, כשמכרו אותם בשווקי העבדים ובשווקי השפחות ברומי, מחיר עבד, שאפשר לקנות עבד לכל החיים, היה כמנת מספו לסוס ליום. שאלתי פעם מישהו, זה בערך בין 15 ל-20 שקל, מה שהיום עולה, מה שסוס אוכל ביום. כי היו כל כך הרבה, הוא מזיל לצול. זה סבים וסבתות שלנו. מעשה בערוס ורוסתו שנשבו לבין עבדי כוכבים, וסיום זה לזה. עכשיו הם מכירים. הם כבר, הוא קידש אותה. אמרה לו, בבקשה ממך, אל תיגע בי, שאין לי כתובה ממך. ולא נגע בה עד יום מותו. וכשמת, אמרה להם, ספדו לזה שפטפט ביצרו יותר מיוסף. דאילו יוסף לא היה אלא רק... בקיצור, יש פה השוואה. אני הייתי אשתו. אבל הייתי אשתו, אבל שכרגע אסורה לו עוד. ריבונו של עולם, גילוי הריות אפשר למחוק חזק. ונעבור לסיפור השלישי על גילוי הריות, בדף נ"ז עמוד א'. סליחה, בדף נ"ח עמוד א'. כדי להגיע לסיפור, סליחה שאני מבליע קודם, אני לא יכול להתאפק, סיפור שהוא דרכו נגיע לסיפור. תנור הבנן, מעשה ברבי יהושע בן חנניה, שהלך לקרח גדול שברומי. אמרו לו, תינוק אחד יש בבית האסורים, יפה עיניים וטוב רואי, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. יש איזה, כשאומרים תינוק, אנחנו היום משתמשים תינוק, ילד, נער, בחור, אבל בגמרא תינוקות זה גם תינוקות של בית רבן. הוא יכול להיות נער. אז אומרים לרבי יהושע בן חנניה, יש ברומי, באיזה בית סוהר, הגיע לשם עכשיו, תינוק, משהו מיוחד. הלך, עובר רבי יהושע בן חנניה, ליד בית הסוהר, יש שם איזה חלונות אולי, מסורגים, והוא עובר ואומר משפט, הלך ועמד על פתח בית האסורים, אמר, מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? ענה אותו תינוק, שומע רבי יהושע, מעבר לסורגים, הלא השם זו חתנו לו, ולא אהבו בדרכיו הלוך, ולא שמעו בתורתו. הוא שאל, מה גרם לכך שעם ישראל הושפל, עם ישראל יצא לגלות? מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? משיב לו התינוק, הלא השם זו חתנו לו. זה הכל מחטאתנו, בעווננו. אמר, אומר רבי יהושע, מובטחה ליבו שמורה הוראה בישראל. הוא יצא עוד גודל. העבודה, לשון שבועה, נשבע, שאיני זז מכאן עד שהפדנו בכל ממון שפוסקים עליו. מוכן לשלם עליו, לפדות את התינוק הזה, בכל מחיר. אמרו לו, זז משם עד שפדעו בממון הרבה, ולא היו ימים מועטים, עד שהורה הוראה בישראל. ומנו רבי ישמעאל בן אלישע. רבי ישמעאל בן אלישע, אז זה עוד תינוק אחד מבין רבים. דרך אגב, ממה התפעל כל כך רבי יהושע? זה הפסוק, המשך של אותם מילים. הפסוק אומר, כך אומר הנביא, מי נתן למשיצה יעקב וישראל לבוזזים? הלא השם זו חתנו לו ולא עבוד, אבל לא. אבל יכול להיות שהיום זה נחשב להחשיב את שמישהו יודע על פסוק, אבל... יש פה מישהו מיוצא תימן? כל ילד. מה, אומרים לו, התחלה של פסוק, אני זוכר, היה לי, הוא לא היה נחשב לבחור דתי. אריה נחו, לפני, אחרי מלחמת יום כיפור, הוא היה מפקד הטנק שלי, בחור, אבא שלו הגיע מתימן, כל פסוק שמתחילים, הוא ישר קורא לך את כל הפרק. לא למד בבית ספר דתי, אבל הוא... יוצא תימן. אז מה החידוש? ואומר רבי יהושע, הוא עוד יצא גודל, הוא ידע לגמור פסוק. אמר, איך הבנתם את הפסוק, איך הבנתם את הסיפור הזה? ממה הוא כל כך מתפעל רבי יהושע? הסביר הרב ליאור, גם אז היו פרשנים מדיניים ופרשנים צבאיים ופרשנים כלכליים, ובתא בכלא היה גם עיתון שמישהו הסביר למה הרומאים כבשו את ירושלים כי לא היה מספיק מודיעין, ולמה כבשו את ירושלים כי לא היה מספיק מידע על זה, כי לא נערכנו מבחינת הציוד, כי לא היה. היו הרבה ספרות, היו הרבה הסברים, הסברים גם יפים, מלומדים ונכונים. אבל הילד הזה ידע שעם כל ההסברים המלומדים הנכונים הללו, זה שזה יתגלגל שבסופו של דבר לא נערכנו מבחינה מודיעינית, ולא נערכנו מבחינה צבאית, ולא נערכנו מבחינה כלכלית, ולא היה זה, ולא היה זה וזה, זה היה בכל בגלל הלא השם זו חתנו לו. וילד שעובר את כל הדברים הללו, ועוד מצליח להחזיק עמדה אמונית כזאת, הוא עוד יצא גדול. אבל אם חשבנו שהאסון נגמר בכך האבא, רבי ישמעאל בן אלישע, אני כבר מגלה לכם, סליחה שזה, תכף נראה שהוא האבא. מסתבר שהילדים שלו, לימים, גם הם יפלו בשבי. מעשה בבנו וביתו של רבי ישמעאל בן אלישע, שנשבו לשני אדונים. יש שוק עבדים, ויש שוק שפחות, ולהולך רומאי, וקונה לו עבד. והולך איזה רומאי אחר, שכן באותה שכונה, וקונה לו שבחה. לימים נזדווגו שניהם במקום אחד, נפגשים שני הרומאים האלה. זה אומר, יש לי עבד שאין כיופיו בכל העולם. דרך אגב, ליוצאי האשכנה הזו, יש קינה שאת כל הסיפור הזה מופיע בקינה. ואת נביא חטאתי אשמימה, ודימתי הלכי אזרימה, וביום זה נהי ונהיה הרימה, ואימא מימים ימימה, וכולי, על בן ובת רבי ישמעאל כהן גדול. וזה אומר, השכן שלו, הרומאי, יש לי שפחה שאין בכל העולם כולו כיופיה. אמרו, תראו איזה תוכנית שפלה, מדובר פה על סבים וסבתות שלנו. בואו נקים מפעל לעבדים ושפחות. נשיא אותם ביחד. אמרו, בוא ונשיאם זה לזה ונתחלק בוולדות. זה סבא וסבתא שלנו. זה לא הסיפור. הכניסום לחדר, הם לא מכירים אחד את השני. זה ישב בקרן זווית זה, וזו ישבה בקרן זווית זה. זה אומר, אני כהן. רבי ישמעאל הוא היה כהן גדול. הילדים שלו כהנים. הבן שלו אומר, אני כהן בן כהנים גדולים. עשה שפחה? יהודיה, אבל אני תראית מישהו יהודיה, אבל אני אמור להתחתן עם מישהי שיש לה ייחוס? ולא מישהי שהיא שפחה ולך תדע מה היא עברה? ומה אומרת אחותו? וזאת אומרת, אני כהנת בת כהנים גדולים, אנסה לעבד? ובכו כל הלילה. כיוון שעלה עמוד השחר, הכירו זה את זה, ונפלו זה על זה, וגאו בבחייה, עד שיצא נשמתם. ועליהם קונה נרמיה, על אלה אני בוכייה, איני יורדה מים. ריבונו של עולם, סיפור שלישי כבר, גילוי עריות אפשר למחוק חזק. תם אבונך בציון. הנה עם 400 ילדים וילדות, עם הארוס והארוסה, ועם הבן ובת של רבי ישמעאל. שלושת הסיפורים הללו. כך חשבתי להציע. דרך אגב, להסתכל בכלל על הסיפור הזה, על מה בוחרים פה את הסיפור? מה קרה פה? יחסית לזוועות וההרג, פה לא נשפך דם של אף אחד. אף אחד לא נהרג. חשבו האדונים שלהם משהו וגם לא הצליחו במזימתם. אז למה זה נבחר פה? אז אני הקטן חשבתי להציע שזה בא לשלול את חטא העבודה הזרה, להגיד זה תוקן. הרב אליושיב, זכר צדיק לברכה, אמר, הסיפור הזה מופיע פה כי זה בדיוק הפרצוף שלנו בגלות. מאיפה הוא? אני בכלל לא מכיר אותו. אני אקח את הבת שלו. והוא לא מאנש. הם לא יכולים להתחבר בכלל. עד שיגיע שחר הגאולה ואפשר לחיות ביחד. והותרו שבטים זה בזה, ונתחתנים כולם ביחד. אבל חלק מכללת הגלות זה שאדם אומר על אחיו שאני לא יכול להתחתן איתו. צריך לסיים בתיקון. וכידוע, בית שני נחרב בגלל שנאת חינם, וכולנו מכירים את דברי הרב קוק, שאם הבית נחרב בגלל שנאת חינם, הוא יתוקן בזכות אהבת חינם. זה מופיע דרך אגב, באדמו"ר הראשון של חסידות מוז'יץ, בדברי ישראל ממוז'יץ, כך גם מופיע. מה זה בכלל, מה זה שנאת חינם? מה זה אהבת חינם? מה זה, מי שסתם, וואי תשמע, כבר לא יצא לי לסנוע המון זמן, אני מחפש מישהו לסנוע היום, סתם. כל אדם שהוא שונא פלוני, שואלים אותו למה הוא שונא, הוא מסביר, תשמע, כי הוא... לא יודע מה. מה זה חינם? מה זה לא חינם? אז אפשר להגיד, תשמע, בסדר, זה עשה לך משהו כזה, זה בלי פרופורציות לכך שאתה צריך לסנוע אותו בשביל זה, שאתה רוצה לסנוע אותו, שאתה שונא אותו. על דבר פעות שכזה, יחסית לא צריך לסנוע. אולי זה המשמעות של שנאת חינם. ושמעתי הסבר, לכל אחד ואחד יש לו איזה נקודה מיוחדת. איזה חן מיוחד. ואנשים שנו חינם את החן שלהם. והבניין ייבנה מתוך אהבת חינם. שיאהבו, הוא תשמע, הוא יש לו כישרון מיוחד לזה. והוא יש לו חן מיוחד בזה. ואני אוהב את החן שיש אצל זה. ותהיה אהבת חינם. אנשים יאהבו את החן של חבריהם. בפירוש אחר ששמעתי, שנאו לעשות בחינם. אתה נוסע בדרך, רואה בדרך איזה רכב תקוע, והוא צריך דלק. טוב, אתה יודע מה, אני קופץ לתחנת דלק, ואני אביא לך... וואי, תשמע, זה יכול להיות לי הצלה. ואתה נוסע, לפעמים זה לוקח איזה... והוא אומר לך, וואי, אתה הצלת אותי ממש, הייתי פה תקוע, אני רוצה לשלם לך. אתה אומר לו, עזוב. אהבת חינם. אוהבים את החינם. ולא שעל כל דבר, טוב, למי אני שולח חשבונית? כל דבר. הוא מבקש כסף. שנאו חינם. הבית ייבנה בזכות אהבת חינם. שנעשה דברים בחינם. במהרה ייבנה.